וברכה. אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר שמונה פרקים להרמב״ם, ואנחנו בעיצומו של הפרק השמיני בדיבור המתחיל אבל אומרו. טוב, לומר את האמת, מאוד קשה לציין מהו העמוד המתאים מסיבה פשוטה. מהדורות רבות יש לספר שמונה פרקים. ולכן אם אני אגיד עמוד, זה לא יתאים לכולם, אבל במהדורה שבה אני משתמש, המהדורה הזאת שאני ממליץ עליה, מהדורה טובה, זה בעמוד רש מם. אבל כאמור אני יודע שבמהדורות האחרות זה בעמודים אחרים מטבע הדברים, מטבע המהדורות. אנחנו עסוקים בשאלת הבחירה החופשית. הנחת יסוד שהרמב״ם מביא אותה בתוקף רב, ובהדגשה יתרה, זה שהאדם, לפי היהדות, הוא בן חורין. האדם בוחר בעצמו האם לעשות טוב או לעשות רע. היכולת הזאת, הכישרון הזה לבחור בין טוב לרע, הוא כישרון אוניברסלי. שייך לכל בני האדם באשר הם. יש כאלה, אבל לא הרמב״ם, אבל יותר מאוחר, שראו בבחירה החופשית אפילו ביטוי להיותו של האדם נברא בצלם אלוהים. כן, כלומר, מה הביטוי לזה שאדם נברא בצלם אלוהים? זה שיש לו בחירה חופשית. זאת לא דעת הרמב״ם, לדעת הרמב״ם צלם אלוהים זה השכל של האדם, אבל גם הרמב״ם טוען שיש משהו ייחודי מאוד באדם, רק הוא מכל הנבראים בעל בחירה חופשית. ובעקבות כך הרמב״ם מביא מספר טיעונים כדי לדחות את אלה שסבורים שאין בחירה חופשית. טיעונים שכליים, טיעונים תורניים, טיעונים מוסריים. בנוסף לכך הרמב״ם מתמודד, הביא גם פסוקים מהתורה ומהנביאים, וגם מאמרי חז"ל התומכים ברעיון הבחירה החופשית. והוא גם מתמודד עם טענות מפסוקים אחרים בתורה או בנביאים, או מאמרים של דברי חז"ל שנראים לכאורה כסותרים את הבחירה החופשית, ואותם הרמב״ם גם יישב. זה עבודה גדולה. עכשיו יש לנו ועוד עיקרון, הרמב״ם עשה חילוק בין בחירה חופשית של הפרט לבין היעדר בחירה חופשית של הכלל. למשל, כשלמדנו על שיעבוד מצרים, הרי הקדוש ברוך הוא הודיע מראש לאברהם שישתעבדו בניו במצרים, אם כן מדוע להעניש את המצרים? הסביר לנו הרמב״ם, יש הבחנה בין התנועה הכללית, מצרים כמצרים, והפרט. כל פרט ופרט מן המצרים ששיעבד את ישראל הייתה לו בחירה שלא לשעבד, ולכן כל אחד צריך לתת את הדין. זה דברי הרמב״ם. ומכאן אנחנו ניגשים לנושא נוסף הנוגע בעניין הבחירה החופשית, והוא ביטול הבחירה החופשית. יש מצבים שבהם מתבטלת הבחירה החופשית של האדם, נצטרך לברר מה הם. אבל אומרו, אגב, יש מצב שבו מתבטלת הבחירה החופשית של האדם כל יום, השינה. כשאדם ישן, אין לו בחירה חופשית. אבל יש גם מצב שבו אדם ער ואין לו בחירה חופשית, זה מה שאנחנו נלמד עכשיו. אבל אומרו, וחיזקתי את לב פרעה. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא הכריח אותו לסרב לשלח את בני ישראל. וחיזקתי את לב פרעה. ואחר כך, ענשו והמיתו. יש בו מקום לדבר. ויעלה ממנו בידינו שורש גדול, כלומר עיקרון חשוב, עיקרון בסיסי. אנחנו נלמד משהו מכל הפרשה המופלאה הזאת של פרעה. והסתכל מאמרי בזה העניין, ושים אליו ליבך, וחבר אותו על דברי זולתי, ובחר לך הטוב. כן, פה משפט נדיר ברמב״ם, שהרמב״ם מציע ללמוד גם דעות אחרות. הוא אומר, אני אגיד לך את דעתי, תסתכל מה אחרים אמרו על זה, ומה שיראה לך נכון, תבחר. יש להודות מאוד לרמב״ם שהוא התיר לנו לעשות את זה, מסיבה פשוטה, כי יש פירושים שאומרים את ההפך הגמור מדברי הרמב״ם, וגם הם מעניינים מאוד. למשל, דבריו של רבי עובדיה ספורנו. רבינו עובדיה ספורנו, בפירושו לתורה, דן בשאלה מה זה וחיזקתי את לב פרעה. הוא אומר שהיה צריך לחזק את ליבו של פרעה כדי להציל את הבחירה החופשית שלו. תארו לעצמכם אדם במעמדו של פרעה, אחראי על כל מצרים, פתאום כל מימי מצרים הופכים לדם. איך אתם מגיבים? על המקום, בסדר, תלכו בני ישראל, מה אתם רוצים? מחר לבוקר לצאת, יאללה, תצאו. כן? כלומר, הנס הוא כל כך חזק, שצריך להיות עם לב חזק כדי להישאר עם בחירה חופשית. לכן אומר רבי עובדיה ספורנו, הקדוש ברוך הוא הציל את הבחירה החופשית של פרעה, בזה שהוא חיזק את ליבו.
כן?
אינני יודע. אבל מה שהכתוב אומר, מה שרבי עובדיה ספורנו אומר, זה שחיזוק הלב זה הפך כוונת הרמב״ם, שבעוד שהרמב״ם רואה בחיזוק הלב ביטול הבחירה החופשית, כאן הוא רואה בזה התמדת הבחירה החופשית. כך שאפשר ללמוד את כל ה-10 מכות בתור המשך צלילות הדעת, צלילות החישוב של פרעה מול הפחד והאימה שאופפת את הסובבים אותו, את עבדי פרעה. כן, ויאמרו עבדי פרעה אליו, עד מתי מענת לשלח את העם? מה, אתה רוצה לברר שתדע שעבדה מצרים? זאת אומרת, יש אצל פרעה, אפשר לומר, הגינות אינטלקטואלית עצומה, הוא לא רוצה סתם לשלח את בני ישראל, הוא רוצה לברר שזה צודק. כדי לברר שזה צודק, הוא צריך לקבל תשובות לשאלות שלו. כמה קושיות יש לפרעה? יש לו 10 קושיות. כנגד 10 קושיותיו, הוא מקבל 10 מכות כתשובה לשאלות שלו. כן? וזה קשור לנושא שלמדנו בשיעורים אחרים, על 10 מכות מצרים, מה הייתה משמעותן. אבל אחרי שנתתי פרגון לרבנו עובדיה ספורנו, אני מציע שנחזור לרמב״ם. הרמב״ם מבין את ההפך, שבחיזקתי את לב פרעה, זה ביטול הבחירה החופשית שלו. ואז נשאלת השאלה, אם הקדוש ברוך הוא ביטל את בחירתו של פרעה, מדוע הוא מעניש אותו על דבר שלא הייתה לו ברירה, אלא לעשותו. עד כאן השאלה. והוא אצלי, שפרעה וסיעתו, אילו לא היה להם חטא, אלא שלא שלחו ישראל, היה העניין מסופק על כל פנים, שהרי הקדוש ברוך הוא מנעם מלשלוח אותם, כמו שנאמר, כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו. ואיך היה מבקש מהם לשלחם, והם מוכרחים שלא לשלחם, ואיך אנשם אחר כך כאשר לא שלחם, וזה נראה עוול בלא ספק, וסותר כל מה שהקדמנו הצעתו. כלומר, אם באמת הקדוש ברוך הוא מעניש את פרעה על זה שהוא לא משלח את בני ישראל, והרי אין לו ברירה אלא שלא לשלח את בני ישראל, זה ממש לא פייר, זה לא מוסרי. איך אפשר להעניש אדם שלא הייתה לו ברירה, אלא להתנהג כפי שהוא מתנהג? מובנת השאלה של הרמב״ם. אלא, אומר הרמב״ם, שאין העניין כן. זאת לא הסיבה שהוא נענש. אבל, פרעה וסיעתו מרו בבחירתם בלי הכרח, וחמסו הגרים אשר היו בתוכם, ויעבלו עליהם עוול גמור. כאשר נאמר בביאור, ויאמר אל עמו, הנה עם בני ישראל, הווה נתחכם עלו. זאת אומרת, בעצם פרעה וסיעתו נענשים על משהו אחר לגמרי, לא על זה שהם לא משלחים את בני ישראל, אלא על זה שהם מדכאים אנשים שלא עשו להם שום רע. וזאת הפעולה הייתה מהם בבחירתם מבלי הכרח, רק ברוע לבבם. כן, לא על זה שהם לא משלחים, אלא על זה שהם משעבדים בקושי. והיה עונש השם יתברך להם על זה, למונעם מהתשובה, עד שיחולו עליהם מהעונשים, מה שראוי להם מן הדין. כלומר, הקדוש ברוך הוא מנע מפרעה לעשות תשובה, כדי שהוא יוכל להעניש אותו על מה שהוא עשה בבחירתו החופשית. ומה הייתה, מה הדבר הרע שהוא עשה בחירתו החופשית, שהוא אישי עבד את בני ישראל. יש לציין אגב שהרמב"ן לא חושב שהשיעבוד, לא הרמב"ם, אלא הרמב"ן, איננו סבור ששיעבוד מצרים לא היה בסדר. כלומר, זה סמכותו של פרעה לדרוש מאנשים שבאו לחסות בצילו, לעמוד באיזשהו נטל. הנטל של בניין ערי המסכנות, זה בסדר. מה שלא בסדר, זה כאשר הוא הגזים, הוא עשה את זה קשה מדי. כאשר הוא שיעבד את בני ישראל בפרך, בעבודה קשה, זה לא היה בסדר. על זה הוא נענש לדעת הרמב"ן. אבל הרמב"ם אומר שעצם השיעבוד זה היה רע. עצם השיעבוד זה כבר דבר שהוא לא בסדר, ועל זה מגיע לו עונש. מה עונשו? שתבוטל ממנו הבחירה החופשית. כדי שיוכל לקבל עונש נוסף על זה ששיעבד את בני ישראל מרצון. ברור? זה דעת הרמב"ם. והיה עונש השם מתברך להם על זה, למונעם מהתשובה, עד שיחולו עליהם מהעונשים מה שראוי להם מן הדין. ומניעתם מהתשובה היא שלא ישלחם. וכבר באר לו השם מתברך זה העניין והודיעו. שאילו היה רוצה להוציאם לבד, היה מאבד אותו בסיעתו והיו יוצאים מהרה מניחו. כן, כלומר מה, וכי הקדוש ברוך הוא צריך שפרעו יסכים, הוא יכול להוציא את ישראל ממצרים, בלי הסכמתו של פרעו. אמנם רצה, אם הוציאו אותם, לעונשם על מה שקדם, מחמת שעבודם, כמו שהבטיח ואמר, וגם את הגוי אשר יעבודו, דן אנוכי, ואחרי כן יציאו ברכוש גדול. ואי אפשר לעונשם, אילו היו עושים תשובה, ועל כן נמנעו מהתשובה וחזיקו בהם. והוא אומרו, כי אתה שלחתי את ידי ואחותך ואת עמך בדעבר, ותיקח עד מן הארץ, ואולם בעבור זאת העמדתי לך, בעבור הראותך את כוחי, ולמען ספר שמי בכל הארץ. כלומר, ריבונו של עולם היה מעוניין להודיע לעולם כולו, שלפעמים הוא מעניש על ידי נטילת בחירה. כמו שלמשל הקדוש ברוך הוא יכול להעניש מישהו שימית אותו. וכשאדם מת, אין לו בחירה חופשית יותר. אפשר גם להמית אותו לחצאין. חצי חי, חצי מת. הוא חי בזה שהוא נשאר בחיים, הוא מת בזה שאין לו בחירה חופשית. כן? כלומר, אפשר לעשות מה שנקרא ענישה חלקית. כן? לא מוות ממש, אלא נטילת הבחירה החופשית. שאלה אם אפשר לתת את ההסברה הרציונלית של הדבר הזה. ייתכן לומר, שזה דומה קצת להתמכרות. יש בהתמכרות תהליך נפשי כזה, שבו האדם אמנם נכנס להרגלים מסוימים באופן רצוני, ויש איזה שלב שבו הוא מתחיל להיות משועבד. אז זה דומה קצת לרעיון הזה, אם כי אני לא בטוח שזה שווה לגמרי, כי גם מהתמכרות אפשר לצאת. מה שכן כאן לגבי פרעה, שמדובר במשהו מוחלט, הוא באמת לא יכול לצאת, גם אם היה רוצה. ואני יותר חריף. ואין לדקדק עלינו. אם נאמר שהשם יתברך יענוש האדם וימנעהו מהתשובה, ולא יעזו לבחור בתשובה. כן, כלומר, פה נשאת השאלה. מדוע הקדוש ברוך הוא כשמעניש את פרעה, העונש של פרעה זה שתתנתל ממנו הבחירה החופשית? ולא עונש אחר. הרי מצאנו שהקדוש ברוך הוא העניש אנשים אחרים בעונשים אחרים. יש אנשים שנענשו בממונם, בבריאותם, בעולם הזה, בעולם הבא, וכל מיני דברים. אז מדוע דווקא העונש הזה לפרעה ולא עונש אחר? אומר הרמב״ם, אל תדקדק. אל תחפש מדוע כך, מדוע כך. מדוע? הוא אומר, כי הוא יתברך ידע החטאים. מה זה חטאים? מה זה חטאים? מה? האנשים שחוטאים. כן, חטא זה לא חטאים, בלי דגש בתת. עם דגש בתת זה חטאים, האנשים החוטאים. זה הכוונה. כי הוא יתברך ידע החטאים, ולפי חוכמתו ויושרו יש שיעור העונש. פעמים בעולם הבא לבד, ופעמים בעולם הזה לבד, ופעמים בשניהם. אז אם כן, יש לנו כבר שלושה סוגי עונשים. עולם הזה, עולם הבא, שניהם. ועונשו בעולם הזה, נגיד שהעונש הוא בעולם הזה, חלוק. פעמים יענש בגוף, פעמים בממון, ופעמים בשניהם. וכאשר יבטלו קצת תנועות בני אדם, שהם בבחירתו על צד העונש, כביטול ידו מן המלאכה, שלא יכול לעשות בה מאומה. כלומר, יש אדם שהעונש שלו זה שידו כבר לא תפעל. זה לא אומר שאוזנו לא יכולה לפעול, או עינו. נראו? כל אחד יש נטילה מסוימת של יכולתו לפי העונש הראוי לו. כביטול ידו מן המלאכה שלא יכול לעשות במה, כמו שעשה לירובעם בן נבט, או לסמע עיניו מן הרעות, כמו שעשה לאנשי סדום הנאספים על פתח לוט. כן יבטל ממנו בבחירת התשובה, עד שלא יתערר אליה כלל וימות בחטאו. כלומר, זה עוד אפשרות שבמקום לקחת את הבחירה מן היד, הוא לוקח את הבחירה מן האדם בכלל. ולא נתחייב, אנחנו לא מחויבים הכוונה, לדעת חוכמתו, עד שנדע למה אנש זה בזה אמין מן העונש, ולא אנשו במין אחר. כמו שלא נדע מה הייתה הסיבה להיות לזה אמין זאת הצורה, ולא הייתה לו צורה אחרת. כן, מדוע יש לפילים חדק גדול ואוזניים רחבות, אבל יש להם צוואר קצר. בעוד שלג'ירפות יש צוואר ארוך, אבל אין להם חדק. כן? אז מדוע זה ככה? זה לא כך. כן? לא חייבים לדעת. רק מה שאנחנו יודעים, שזה מן הסתם במשפט, לא תמיד אתה יודע. זה כמו שבמורה נבוכים, שאל הרמב״ם מדוע, הוא מסביר את טעמי הקורבנות. הוא אומר, ואל תשאל אותי מדוע בקורבן מוסף יש שבעה כבשים, ולא שמונה ולא שישה. הוא אומר, כי אם היה שמונה או שישה, גם אז היית שואל. מה? אז למה? היה צריך איזשהו... כן, היה צריך איזשהו מספר, ולכן נאמר שבע. כך אומר רמב״ם בספר מורה נבוכים. טוב, זו צורת חשיבה רחוקה ממה שהורגלנו על ידי חכמי הקבלה. שאצל חכמי הקבלה מחפשים טעמים ונותנים טעמים לפרטי הפרטים של המצוות בדווקא. יש אפילו, הייתי אומר, יותר נטייה אצל הדתיים היום לחפש טעמים לפרטי המצוות מאשר למצוא טעם למצווה בכללה. אצל הרמב״ם זה בדיוק הפוך. הוא מחפש טעם למצווה בכללה ולא לפרטיה. הוא אומר, מי שמחפש טעמים לפרטים של המצוות מסתכן בחולי ממושך. ככה הוא אומר. זה מחלה. אתה תהיה עצבני. אני אבל לא הבנתי את הצ'ופצ'יק של הקומקום הזה. אומר הרמב״ם, לא נורא, אתה לא חייב לדעת הכל. כן, אז מה שהוא אומר כאן, ולא נתחייב לדעת חוכמתו עד שנדע למה אנש זה, וזה אמין מן העונש, ולא אנשו במין אחר. כמו שלא נדע, מה הייתה הסיבה להיות לזה אמין זאת הצורה, ולא הייתה לו צורה אחרת. אבל הכלל, כי כל דרכיו חסד ומשפט, ויעניש החוטא כפי חטאו, ויגמול המיטיב כפי הטבתו. האם זה אומר שאסור לחפש טעמים לפרטים? לא, אפשר לחפש טעמים לפרטים, אבל לא סוף העולם אם לא הצלחנו. יש למשל, בימיו של רבנו אברהם בן הרמב״ם, היה רב אחד בצרפת, שדיבר דברים קשים מאוד נגד הרמב״ם. דרש, דרשות קשות מאוד נגד הרמב״ם, ונזדמן לו באיזשהו שלב שהמלך, מלך צרפת, ציווה לחתוך לו את הלשון. אמר רבי אברהם בן הרמב״ם, על זה נאמר, יחרט השם כל שפתי חלקות, לשון מדברת גדולות. כלומר, אפילו אתם רואים שבבית מדרשו של הרמב״ם, לפעמים היו מחפשים טעמים בדוקדקים על פרטים שקרו. בסדר? לא נעים. לחתוך את הלשון, איזה אכזריות. איך הם העיזו איזה דברים כאלה? ועוד רבנים. טוב, אז בסדר. אז עכשיו, למרות שאנחנו לא יודעים בדיוק מה הטעם ביחס לפרעו, אבל השאלה היא מה הרווחנו מהסיפור הזה. אומר הרמב״ם, ואם תאמר, למה ביקש ממנו לשלח את ישראל פעם אחר פעם והוא נמנע מלשלחם? זאת אומרת, זה שפרעו נהנה שנתלה ממנו הבחירה החופשית, אני מבין. אבל למה היה כל הפרסה הזאת שכל פעם משה בא ואומר, כה אמר השם שלח את עמי ויעבדני. ואז פרעה אומר, לא מסכים. הרי זה משחק מחור מראש, ידענו שפרעה לא יכול להסכים. אז למה ההתעללות הזאת? זה אכזרי נורא. כן? זה סדיסטי לבוא לפרעה שלא יכול להגיד לא, רק כדי שיגיד, שלא יכול להגיד כן, רק כדי שיגיד לא. יש פה משהו, צריך לברר. כן, ואם תאמר, למה ביקש ממנו לשלח את ישראל פעם אחר פעם, והוא נמנע מלשלחם? ולמה לא באו עליו המכות, והוא עומד במרדוע לקשוטו, כמו שאמרנו, שעונשו מהשם יתברך, שעונשו מהשם יתברך הוא שיעמוד על לקשוטו, ולא היה מבקש ממנו לבטל מה שאי אפשר לו לעשותו. וזה גם כן היה לחוכמה מהשם יתברך. היה פה איזו כוונה עמוקה. שיודיעו שהשם יתברך יבטל בחירתו כשירצה לבטלה. כלומר, חידוש כאן נתחדש שהבחירה החופשית היא מתנה מאלוהים, ולכן היא יכולה גם להתבטל. אם לא היה הדבר הזה, היינו חושבים שיש בעולם גורם שעומד באופן אבסולוטי, מוחלט, מול האלוהות. שזה בעצם הטענה המוסלמית. הטענה המוסלמית היא שאם יש בחירה חופשית, אז זה אומר שאלוהים הוא לא כל יכול. אז כדי לענות על הטענה שעתידים המוסלמים לטעון אותה, היה צריך להראות שאם הקדוש ברוך הוא רוצה, הוא גם יכול ליטול את הבחירה החופשית, כך שגם הבחירה החופשית היא מאת השם. כפי שאמרנו בשם הצמח צדק, כן, באחד השיעורים הקודמים, האדמור השלישי של חב"ד, הצמח צדק, רבי מנחם מנדל, מלובביץ', שאמר, שפעם נשאל על ידי המשכילים. המשכילים שאלו אותו, תגיד, האם אלוהים יכול לברוא אבן שלא יוכל להרים אותה? שאלה מפורסמת אצל התיכוניסטים, נכון? מה התשובה הייתה? ענה הצמח צדק, בוודאי שהוא יכול לברוא אבן שלא יוכל להרים אותה. הוא אפילו עשה את זה. הוא ברא את הבחירה החופשית. הבחירה החופשית זה אבן שהקדוש ברוך הוא ברא. והוא לא יכול להרים אותה, כי אם לא אז היא לא תהיה חופשית. נו, אז זה בסדר. טוב, זו תשובה חסידית, אופיינית. כן? אז גם פה אומר הרמב״ם, ביטול בחירתו החופשית של פרעה הייתה ראייה על זה שהבחירה מאת השם היא. כן. ואמר לו, הנני מבקש ממך שתשלחם, ואם תשלחם תהיה ניצול, רק ידעתי שאתה לא תשלחם עד שתמות. והוא היה צריך שיודה לשלחם, עד שיראה הפך דברי הנביא שאמר, שהוא יהיה נמנע מלהודות, ולא היה יכול. כלומר, אם פרעה היה רוצה להילחם במשה מלחמה אמיתית, היה צריך להגיד, אני שולח את בני ישראל, ואתה תראה שאני מסוגל לשלוח אותם. ייתכן שפרעה ניסה להגיד את זה, ניסה להגיד, אני רוצה, ויצא לו, אני לא רוצה. משהו כזה. והיה בזה אות גדול ומפורסם אצל בני אדם. כמו שכתוב, אולמן ספר שמי בכל הארץ. שהשם יתברך אפשר שיענוש האדם שימנעו בחירת פעולה אחת, ויודעהו בזה. שלא יוכל למשוך נפשו ולהשיבה אל הבחירה ההיא. טוב, אז זה בעצם אפשר לומר לימוד בסיסי, כן, על המאורה של יציאת מצרים, שפרעה לא היה בידו לבחור לשלח את בני ישראל, כדי להראות שגם הבחירה החופשית מאת האלוהים היא. עד כאן ברור. ועל זה הצד עצמו, עכשיו אותו דבר שמצאנו בפרעה, מצאנו אצל עוד מישהו בתורה עצמה, לגבי סיחון מלך חשבון. ועל זה הצד בעצמו היה עונש סיחון מלך חשבון. כי למה שכאדם ממריו אשר לא הוכרח עליו, אנשו יתברך שמנעו מאפיק רצון ישראל עד שנלחמו עמו והרגו. כלומר, סיחון היה אדם רע, עוד הרבה לפני שבני ישראל דיברו איתו. הוא היה אדם רע. והגיע לו עונש על מעשיו הרעים עוד הרבה לפני שבני ישראל באו. הגיעו בני ישראל, ביקשו לעבור בארצו, הוא אמר, לא מסכים. בני ישראל נלחמו איתו והרגו אותו ואת עמו. נשאלת השאלה, האם הריגתו של סיחון הייתה בגלל שהוא סירב לתת לבני ישראל לעבור? ברור שלא. בגלל שהסירוב הזה הוא היה מוכרח לסרב אותו. אלא הוא נענש על הדברים הקודמים. והוא אומרו, ולא אבא, סיחון מלך חשבון העבירנו בו, כי יקשה השם אלוהיך את רוחו ואימץ את לבבו. כן, גם פה אנחנו רואים כן, שהקדוש ברוך הוא גרם לסיחון, שהוא לא יסכים למעברם של בני ישראל. אז יוצא לפי זה שגם זה סיחון עשה שלא בבחירה חופשית. ואשר הביא להיות עניין זה הפסוק קשה על המפרשים כולם, מפני שחשבו כי לא נענש סיחון, אלא שלא הניח את ישראל עבור בגבולו. ואמרו איך הנשוב הוא מוכרח, כי יקשה השם את רוחו ואימץ את לבבו. כמו שחשבו רבים שלא נענש פרעה ועמו, אלא מפני שלא שילחו ישראל מארצם, ולעניין כן, אלא כמו שביארנו. כלומר, לגבי פרעה, המעשה הרע שהוא עשה באופן חופשי, כתוב מפורש בתורה, שזה הווה נתחכמה לו. אבל לגבי סיחון לא כתוב שהוא עשה מעשים רעים לפני כן, לכן על המפרשים היה קשה. אומר הרמב״ם, לא, לא חייב להיות קשה. יש לסיחון מעשים רעים שקדמו, שאתה לא יודע מה הם, ועליהם נענש שיהיה הרגע על ידי בני ישראל, כשהוא לא ייתן להם לעבור. זה מובן. או, זה בעצם מה שאומר הרמב״ם, שהמעשה של סיחון והמעשה של פרעה, אותו מעשה. על זה הייתי רוצה להקשות איזו קושיה קטנה בכל זאת, שהרי הרמב״ם שואל בספר מורה נבוכים, מדוע כשבני ישראל יוצאים ממצרים כתוב ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים, כי קרוב הוא, כי אמר אלוהים פן ינחם העם. מה זה פן ינחם העם? אז שהקדוש ברוך הוא ייתן בליבם גבורה, ואז לא ינחם העם בראותם מלחמה. אומר הרמב״ם, זה משום שהקדוש ברוך הוא מוכן לעשות הרבה ניסים, חוץ מדבר אחד, ליטול את הבחירה החופשית של האדם. ולכן לא נתן גבורה בליבם של בני ישראל, אלא ויסב אלוהים את העם דרך המדבר ים סוף. טוב, אז פה נשאלת השאלה, אבל מה עם פרעה וסיחון? על השאלה הזאת נצטרך לענות בפעם הבאה. שלום.